שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו נרצה לדבר עם הרב לייטמן על שלמות, על פרפקציוניזם, על השאיפה להיות מושלם, להרגיש מושלם, שהחיים יהיו פרפקט, יהיו איתנו, יהיה מרתק. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז כן, כמו שאורן אמר, אנחנו רוצים שהכל יהיה מושלם, גם המראה שלנו וגם הבית שלנו וגם הבעל שלנו וגם הילדים שלנו וגם החיים שלנו. למרות שאנחנו יודעים, אנחנו מסתכלים סביבנו ואנחנו מבינים שבאמת לא הכל מושלם, אבל קשה לנו לקבל את זה. יש לנו איזשהו רצון פנימי מאוד מאוד עמוק שרוצה באמת שהכל יהיה פיקס. היום גם בסלנג יש איזה מונח כזה שנקרא מושלם. כל דבר שאתה עושה אומר לך מושלם, מושלם, מושלם. גם לסלנג נכנס הסיפור הזה, ובאמת בתוכנית היום אנחנו נרצה להבין את הזווית הקבלית לכל הנושא הזה של שלמות ופרפקציוניזם. ואני רוצה לפתוח בשאלה, האם יש דבר כזה בכלל שהוא מושלם?
אני לא חושב שרצון לשלמות הוא היה תמיד רודף את האנושות. ובכלל שהיו אנשים, שהיו הרבה אנשים שהיו נמשכים לזה. ורק בזמן האחרון זה קרה. כי האגו שלנו גודל מדור לדור, והוא מגיע למצב שאנחנו מתחילים להרגיש שבאמת מה שחסר בחיים שלנו זה שלמות. ואומנם שאנחנו מאוד רחוקים ממנו, זה לא חשוב כמה שאנחנו מסוגלים או לא מסוגלים להשיג אותו, אבל דרישה אליו ויכולת להשיג אותו זה שני דברים שונים. לגמרי. זהו. זאת אומרת, אני מרגיש שאני רוצה את זה. שבלי זה החיים שלי הם תמיד לא שלמים. וזה יכול להיות תלוי באופי האדם. יש אנשים מאוד פרפקציוניסטים, כן, שהם חייבים שהכל יהיה מושלם לפי דעתם ולהסתכלות שלהם, לפי התפתחות שלהם וכן הלאה. ויש אנשים שלא, וגם כן כל הפרפקציוניסטים האלה שמחדשים את השלמות, אז כל אחד באיזה סגנון משלו. אחד בבית, השני בחצר או בגן, השלישי באיזה כלף או ילדים שלו, וכו' וכו', זה אנחנו רואים. כן? לכן ההרגשה הזאת של חוסר שלמות היא מלווה את האדם משך כל החיים, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להבין ש... מה אנחנו עושים? אם אנחנו נדבר על ילדים, אז הם יותר כאלה החלטיים. הם אומרים, לא, אסור לנו זה לעשות, ואסור את זה, ולא לבזבז את זה, ולצריך לסדר את זה. וגם כן אנחנו רואים את זה בין הגיל הצעיר, שהם יוצאים להתקפה, יוצאים למניפיסטיישן, כל מיני אלו, תהלוכות, בעד, שלמה, שלמות. אחר כך אנשים מבינים שיש רצון לזה, אבל יכולת לזה אין. והשגת השלמות היא דורשת כל כך הרבה אנרגיה, תשומת לב, מאבקים, שלא כדאי בזה להשקיע. כי המאבק עבור השלמות, הוא מביא אותנו לחוסר שלמות, לחוסר סדר עוד יותר גדול. ולכן כאן ישנה הבעיה, אם בכלל אנחנו נמצאים בנטייה נכונה או לא. אם אנחנו מדברים מטעם חוכמת הקבלה, אז ודאי שכל הנטיות שבאדם הם בסופו של דבר צריכות לקבל את המילוי שלהם השלם, המלא, ואנחנו צריכים להיות מסופקים בכל הדרישות שלנו. אבל זה תלוי לא במה שאנחנו נסדר את העולם, אלא איך שאנחנו נסדר את עצמנו. כאן זה הטעות הגדולה ומראה מה שישנה לאנושות. שאנושות חושבת שאני אסדר את העולם, אכופף ואשבור ואבנה, ובכל זאת הוא יהיה כמו שאני חושב שהוא ישלם. וכך זה לא יהיה אף פעם, אלא אנחנו יכולים לשנות את עצמנו, ולהגיע בתיקון הפנימי שלנו כך, שאנחנו נראה את העולם המושלם כבר, מכבר, ואת עצמנו משתנים ומתקרבים לאותו מושג השלמות, מה שישנו בעולם, ואז אנחנו ניכנס באמת לעולם שכולו טוב. שהיה כולו טוב, ועכשיו הוא כולו טוב, ויהיה כולו טוב, אלא הכל תלוי מידת הקלקול ותיקון ותכונות שלנו. אז יש כאן בעיה, לא לתקן את העולם, אלא לתקן את האדם. אבל כשמתקנים את האדם בצורה נכונה, אנחנו מגיעים באמת לסיפוק של השלמות שבאדם.
מה זה שלמות? מה זה משהו מושלם?
שלמות זה ממילה שלם. שלם של כל חלקי הבריאה, דומם צומח חי מדבר. בכל ההתקשרויות, בכל האופנים, בכל מה שיש להם, מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה, לא ידוע עליה כמה שנים וכמה בכלל יש לנו עולמות לכיוונים וכן הלאה, הכל זה צריך להשלים את עצמו במערכת אחת אינטגרלית. ואז כל החלקים מגיעים להשלמה, שלכל חלק יש לו משהו שחסר לו, הוא מקבל מהמערכת, ויש במערכת דרישה מהשלמה מאיזה חלק, מכל חלק, והיא מקבלת את זה. ואז מגיעים לשלמות. זה כמו פאזל שאנחנו מחברים אותו נכון, ואז מגיעים לשלמות.
מה שאמרת היום, אני חושבת שזה גם האדם מסתכל ומחפש כל הזמן מה הוא מקבל מכל האחרים, כדי להרגיש שהוא יהיה בעצם שלם. אז מה ההבדל בין התפיסה שתיארת עכשיו לבין התפיסה שאמרת שהיא טעות מלכתחילה?
כי האדם רוצה לכופף את העולם ולעשות את העולם לפי מה שנראה לו שזה יהיה שלם. אלא הוא צריך מלכתחילה ללמוד מה זה נקרא שלמות. הוא צריך ללמוד מה זה נקרא העולם שלם, המציאות השלמה. שלמות הזאת כוללת גם כן נקודת הלידה ונקודת המיטה שלנו, שגם זה חוסר שלמות. אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נראה את הכל מושלם. וזאת אומרת, אנחנו צריכים לראות את המציאות מעבר לחיים האלו שלנו, בין לידה למוות. אלה למעלה מזה, מחוץ לזה. זאת אומרת, זה, השגת השלמות זה נקרא השגת המציאות כולה.
מה גורם לאדם היום לראות משהו כמושלם או כלא מושלם?
אני לא יודע מה היום ומה המחר. אני יודע שהשגת השלמות האמיתית היא תלויה בכמה שאדם מפתח את עצמו, להגיע בכוחות, בתיקונים פנימיים שלו להשגת אותה השלמות.
באדם יש איזשהו רצון להיות מושלם. כמו שאמרת, בגיל צעיר אז אתה עוד תמים, ואתה חושב אולי שהכל באמת יכול להיות כזה. בגיל יותר מבוגר אתה כבר מבין שזה לא באמת אפשרי, אבל הרצון הזה בוער בך. הוא קיים והוא ממש מתסכל. זאת אומרת, החיים של הרבה מאוד אנשים חיים מתוך תסכול, מתוך המקום הזה שמרגישים שזה לא מספיק טוב, שזה לא מספיק מושלם.
לא, אבל בסופו של דבר כולם מסכימים עם החיים האלו, שמזדקנים והולכים למות, ואין כוח לא על עצמנו ועל הילדים שלנו, וכל שכן על נכדים, ועל העולם כולו בכלל. ודאי שאנחנו לא באים לתקן שום דבר, ולא תיקנו שום דבר. אנחנו רואים במשך החיים שלנו שהעולם נעשה עוד יותר מקולקל, ולכן אין כאן להצטער על החוסר השלמות, אלא להסכים, לסתום את הפה וזהו, הייתי אומר.
אני רוצה להבין מאיפה נובע הרצון הזה לשלמות. אנחנו הרי לא יודעים מה זה שלמות. אף אחד מאיתנו כאן לא חי איזה חיים שלמים.
רצון להשגת השלמות הוא נובע מטבע האדם, שאדם נוצר, נולד וקיים כדי להשיג את השלמות האמיתית.
זאת אומרת שזה משהו שמובנה בתוך...
זה מובנה בתוך האדם, וזה לא ייגמר, וזה יהיה בכל אדם ואדם, וכל האנשים במשך כל ימי חייהם, רק חושבים איך לחבות את הנטייה, הדרישה, התסכול הזה.
למה?
כי אי אפשר להשיג.
אז למה יש בנו, תבוע בנו כזה רצון אם אי אפשר להשיג?
שאנחנו כן נשיג את השלמות האמיתית. אבל זה רק על ידי חוכמת הקבלה, שהיא מרימה את האדם למעלה, מראה לו את כל המערכת לפני לידה ואחרי המוות, מערכת נצחית, מערכת שמתקיימת לא בכוחות הקבלה, אלא בכוחות ההשפעה והאהבה, ואז אדם מגיע לשלמות.
אז אנחנו בעצם מבולבלים במושג השלמות? זאת היא הבעיה של ה...
גם כן במושג, וגם כן במעשה, ובמטרה, תוצאה ומימוש, בהכל. אנחנו לא מבינים מה זה שלמות. שלמות זה שם של הכוח עליון.
אם אנחנו מתייחסים, אמרת במושג, אם אנחנו מתייחס למושג, מה הטעות שלנו בתפיסת המושג שלמות?
אנחנו חושבים ששוב, כמו שכבר אמרתי בתחילת התוכנית, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להשלים את העולם בזה שאנחנו נתקן אותו, והחומת הקבלה אומרת שאנחנו צריכים להשלים את עצמנו כדי לראות את העולם כבר שלם.
להשלים את האדם ולא להשלים את העולם בעצם. כן. זה ההבדל הגדול.
מהו הנושא לתיקון?
הבנתי. ובמעשה? אמרת, זה תלוי במושג.
במעשה, ודאי, מה אנחנו עושים? או אנחנו מתקנים עולם, או אנחנו מתקנים אדם.
בוא רגע נדבר על האדם. יש אנשים, כמו שאמרת בתהילת דבריך, שיש להם נטייה יותר לכיוון פרפקציוניזם, ויש אנשים שפחות. נאמר שאני מתבונן בעצמי, ואני יכול להלק את מי שאני לשני חלקים. דברים שאני מרוצה מהם, ודברים שאני לא מרוצה מהם. את הדברים שאני מרוצה מהם זה אחלה, הדברים שאני לא מרוצה מהם, אותם אני רוצה להביא למצב טוב יותר. השאיפה הזאת שאני לוקח אותה עד לקצה, היא מביאה אנשים לפרפקציוניזם. זאת אומרת, אדם פרפקציוניסט, הוא אומר, אני צריך להיות מושלם. הוא לא יכול לקבל את זה שיש בתוכו דברים כאלה, כאלה וכאלה, שכך יצר אותו הטבע, אלא הוא רוצה בכל דבר להיות מושלם. איפה הבעיה מתחילה? הבעיה מתחילה מתי שזה מסרס את האדם. כי לפעמים בן אדם מצייר לעצמו כל מיני תבניות כאלה שהם בעיניו של דברים שהם מושלמים, סרגלי מדידה כאלה, סטנדרטים שיש סביבו, ואז הוא בודק את עצמו ביחס לזה ונותן לעצמו ציונים שליליים, ולפעמים זה מדכא אותו עד לרמה שהוא לא יעשה דבר, כי הוא יודע מראש שהוא לא יצליח פה בצורה מושלמת, ב-100%. אם אני לא מקבל 100% בפרויקט הזה, במשימה הזאת, במבחן הזה, בקריירה כזאת, לא כדאי לי בכלל להיכנס אליה. למה? כי אני פרפקט. אם זה לא 100%, זה כמו 0 בשבילי. מה לגבי העניין הזה של פרפקציוניזם? איך אתה רואה אותו ומה כדאי לעשות איתו?
אין מה לעשות. זה נחייה טבעית שיש בתוך האדם, שאחר כך הוא בכל זאת נשבר. יש לו עוד מה לעשות בחיים, כן? אדם רוצה להיות מדען או מוזיקאי עולמי, והוא נכנס לזה, ובאמת הוא מגיע להישגים די מרשימים.
מרשימים.
מרשימים, כן? אבל יחד עם זה הוא צריך להתחתן, להביא ילדים, לדאוג למשפחה. ויש לו גם כן ההורים זקנים מבוגרים, ויש לו עוד כל מיני דברים, בעיות וכו'. ואז יוצא ש... אמנם שהיה רוצה להיות כולו מסור למוזיקה, נגיד, קלאסית או למשהו, אז יש כאלה שזה יוצא להם ויש כאלה שלא.
זה מתחיל הרבה קודם, כי ההורים של ילד הם אלה בעצם, אם חושבים על זה לעומק, שמשדרים לו שהוא צריך להיות פרפקט. נגיד לצורך העניין, מה אמרת מוזיקאי או ספורטאי? אתה צריך להיות, נביא לך מורים פרטיים, נשלח אותך להוגים, נשקיע בך... ועכשיו, זה מצד ההורי אני מבין, כי אבא לארבעה ילדים, אני גם רוצה ככה. אבל מה מצד הילד? איך זה משפיע עליו בהתפתחות שלו, אם שמים לפניו סטנדרטים של 100%? אנחנו פה שואפים בבית ל-100%.
ילד סובל, אני זוכר את עצמי. בבית ספר למוזיקה סבלתי. אני צריך ללכת לשם אחרי בית ספר. אני עובר דרך החצר גדול היה, ושם ילדים משחקים, יושבים על ה... על הדשא, ומשחקים ביניהם.
נהנים מהחיים.
נהנים מהחיים, ואני הולך עם התיק הזה, הגדול הזה של התווים, עם לבית ספר מסכן, וזה עוד צריך לנסוע בטרן, עד שאני מגיע לאותו בית ספר, ולהיות שם איזה שעה, ואחר כך שאני חוזר, כבר חושך אני הולך לישון. גמר היום. נו. מה, אתה תגיד לי, איזה שינה יש לי למוזיקה וגם כן להורים שעשו לי כזה עוול. אני זוכר, אבל הם היו פרפקציוניסטים וזה נוראים.
מצד שני...
האח שלי הוא עשה יותר נכון.
מה?
הם הביאו אותו לבית ספר למוזיקה, קיבלו אותו, הוא בא לשיעור הראשון, אמרו לו, אתה תשב ואתה תעשה ככה וככה. הוא ישב שתי דקות, קם, ולא אמר מילה אחת, וברח. כן. וזה זהו. והבינו שאין יותר מה לעשות.
כן.
זהו, לזה... אני מסכן הייתי, אתה יודע, עליי עשו.
הניסיון.
יש לזה השלכות אבל על התפיסה שבה הם רואים את החיים, ילדים כאלה, להבדיל מילדים שלהם, למשל, נותנים יותר חופש, הדברים לא כל כך צריכים להיות מדויקים.
לא, גם זה לא טוב, גם זה לא טוב, אבל זה כבר שייך לא פרפקציוניזם של האדם, זה של ההורים וילדים, זה דבר אחר לגמרי.
אז אני חוזרת לעניינים שלנו. בכל זאת, אנחנו רואים שיש כאן לא מעט פרפקציוניסטים, אנשים פרפקציוניסטים. מה המטרה של התופעה הזאת בהתפתחות של האנושים?
להביא את האדם לשלמות האמיתית.
תסביר טיפה.
שזה לפתוח את כל העולמות, חוץ מהעולם שלנו, ולראות את כל המערכת בצורה הכללית אחת ומושלמת. ואז מתוך זה, שנשיג את כל המציאות הכללית, ואז מתוך השגת המציאות הכללית הזאת, אנחנו נבין שהכל הוא מושלם. ואז מי הפרפקציוניסט הגדול ביותר? כוח העליון. ואצלו אין בעיה. הכל בידיים שלו, והוא עשה את זה באמת כך. ונתן לנו להשיג את הפרפקציוניזם שלו בצורה שאנחנו גם כן משיגים אותה לפי שאנחנו נעשים שלמים כמוהו. ואז יוצא שהשגת השלמות, השגת הפרפקציוניזם, היא ניתנת לאדם, אבל בתנאי שהוא עושה את עצמו כל פעם יותר ויותר דומה לכוח העליון.
נראה שיש באדם כאילו שני כוחות. כוח אחד זה הכוח הזה, זה הכוח הזה שאומר לו, תהיה מושלם, הכל צריך להיות פרפקט, הכל צריך להיות ממש פיקס. אם טיפונת משהו לא מסתדר כמו שצריך, זה עדיין לא, זה לא זה, זה לא מדויק. ומצד שני יש איזשהו כוח שאומר לו, תשמע, תסתכל מסביב. ותראה, תכלס, אין דבר כזה שלמות, אתה מתאמץ, 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 אז מקסימום זה מדויק לשנייה הזאת, אבל גם כן זה יכול להיות מדויק בשביל הבן אדם הזה, ובשביל מישהו אחר זה לא יהיה לגמרי. אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו קאץ' בתוך כל הסיפור הזה. מה זה שני הדברים האלה שעובדים בתוך האדם? איך אתה רואה את הכוחות האלה
שפועלים? שני כוחות מנוגדים עובדים בנו, והם שניהם הכרחיים להשגת השלמות.
איך תגדיר אותם?
יצר טוב ויצר רע.
כלומר?
שאחד הוא פועל נגד ההשלמה, רק לטובת עצמו, זה יצר הרע. יש לו עין צרה, מאוד מכוונת כך שהכל צריך להיות כמו שאני חושב בלבד. אני מתפתח או לא מתפתח, לא אכפת לי כלום. אני עכשיו, מה שאני רוצה, אני רוצה להשיג בצורה כמו שאני רוצה. זהו. למלות את עצמי לפי דעתי. והכוח השני זה כוח השפעה ואהבה, שהוא פועל לא לטובת עצמו, אלא לטובת כל החלקי המציאות. ואהבת לרעך כמוך. ואז בצורה כזאת, כן משיגים את השלמות האמיתית, כי פועל לטובת כל החלקים.
והיום, אם אני מנסה ככה לתרגם את זה לחיים שלנו היום, אז, ותגיד לי ככה אם הבנתי אותך נכון, אז היום הכוח שאנחנו בעצם שרוצה שהכל יהיה מדויק ושלם, זה אותו כוח שרוצה שהכל יהיה מדויק ושלם בשבילי, לצרכים האישיים שלי.
ודאי, ככה כל אחד ואחד חושב.
שהוא מנסה לסדר את המציאות.
כן, רוצה לעצמו לקרב את כל המציאות ולהשתמש בו.
ואיך קשורה אותה אהבה לשלמות האולטימטיבית שדיברת עליה?
היא מנוגדת לו. אהבת העולם ואהבת עצמית זה שני נטיות שונות. ולכן לא יכול להיות בעולם שלנו שלמות. ולכן את רואה לאן שאנחנו מתגלגלים. אנחנו לגמרי לא מבינים אפילו לאן הולכים. אנחנו חושבים, מדברים, שאנחנו רוצים שלמות, טוב והכל, אבל העולם מתגלגל לכיוון ההפך.
שאלה. דיברנו עד כה על שלמות, ותיארת שיש באדם שני כוחות מנוגדים שעובדים, ושניהם הכרחים להשגת השלמות, כוח רע וכוח טוב. אבל אז פתאום הפסקת לדבר על האדם, והתחלת לדבר על היחס שלו לסובבים אותו. אני רוצה להבין את המעבר הזה. אם אנחנו בדיון על פרפקציוניזם ושלמות, ואמרת שזה לא סתם שיש באדם טבוע בו רצון לשלמות, כי באמת, 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 אדם אמור להשיג את השלמות המושלמת.
כן.
אז למה פתאום התחלת לקשור את זה ליחס האדם לאחרים? זה לא עניין אינטימי אישי שלו, אם הוא בשלמות או לא?
לא.
אז תסביר לי.
לא. העניין הוא פשוט, ש... אם אני רוצה להשיג שלמות, אז אני צריך לחקור מהי השלמות. שלמות זה שכל המערכת, איפה שאני נמצא, שהיא כוללת עולם הזה, עולם ההוא, לא חשוב איזה עולמות ואיזה צורות המציאות, כולל כל הבני אדם, הכל זה יהיה, זה תהיה מערכת אחת, ומערכת הזאת היא תהיה מערכת מושלמת. מה זה מושלמת? שאין בה שינויים. אם יש שינוי, סימן שעכשיו היא לא מושלמת, ובעוד רגע היא תהיה מושלמת. כבר לא שלמות. שלמות זה השגת המערכת סטטית. זהו. שהיא דממה. ממש. אין מה להוסיף. למצב כזה אני צריך להגיע. אם אני מדבר באמת על השלמות. כן? איך אומרים שאני מגיע לזה? אומרים, מה שאתה מתכוון למה שאתה באמת רוצה להתקרב, זה כבר קיים. זה כבר קיים. אלה, עיניך לא רואים. לא רואים. אתה צריך לפתוח את העיניים שלך נכון, כדי לראות שאתה נמצא במערכת השלמה. ו... אז אני שואל איך, ואז אומרים לי, ישנה שיטה שהיא יכולה לכוון את הראייה שלך בצורה נכונה, שאתה תראה מערכת שהיא פתאום מתגלה לפניך, שכולל את העולם שלנו וכל היתר עולמות, ושהעולמות האחרות הן משלמות את העולם שלנו, ואז אתה רואה שהכל מושלם. אתה רואה פרגמנט אחד, חלק מאוד קטן מהמערכת, ואז נראה לך שזה באמת לא, לא טוב. אני לא יודע איזה להביא לך דוגמה. קח חלק מהאוטו, חלק מהגוף האדם, או משהו. אתה תראה שזה, זה מכוער, זה לא, זה לא, 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 ללא שום כיוון, בשביל מה ולמה, אין סיבה, אין תוצאה מזה, שום דבר. אלא רק אם אתה רואה תמונה שלמה.
תמונה שלמה.
כן.
זה משהו שאני, כאדם, יכול להוות בחיים הפרטיים שלי, או שזה מצריך ממני אינטראקציות מיוחדות עם בני אדם אחרים.
רק אתה.
יפה, רק אני. זאת אומרת, השלמות זה דבר אישי, פרטי שלי. זה משהו שאני יכול...
להשגת השלמות אתה לא צריך אף אחד.
אוקיי, אז אני חוזר לשאלה ששאלתי לפני 3 דקות. אז איך קשרת פתאום את השלמות ואהבת לרעך כמוך, לכל מיני יחסים בין בני אדם?
כדי לפתח חוש של שלמות, אני צריך להגיע להשפעה ואהבה. לתכונה כזאת שנקראת השפעה ואהבה. ואז אני צריך להתייחס זולת, לאיזה קבוצת אנשים קטנה אולי מספיק לי, כדי לפתח את החוש שלי, כמו לקרובים, כמו לאנשים ששייכים לי ממש, שאני ממצב שאני מתייחס אליהם בצורה זרה ולגמרי אדישה, מגיע למצב שאני נמצא איתם באהבה, בקשר הדדי.
למה האהבה מקרבת אותי לתחושת השלמות?
כי אז אני פותח את העיניים שלי ורואה את המציאות הנסתרת.
איך אהבה קשורה לפקיחת העיניים?
אהבה היא מקשרת אותי לתכונות, לתופעות שקיימות סביבי, אבל אני לא רואה אותם בגלל שאני לא אוהב אותם. לא דומה להם, לא מתאים להם, לא נמצא בקשר איתם.
ואם אני אתחיל לראות את התופעות האלה, אז אני אהבה את השלמות, זה מה שאתה אומר?
כן.
זאת אומרת, מה שחסר לי בהוויה של השלמות זה להרגיש דברים ולראות דברים שעכשיו אני לא חש ולא מרגיש?
כן.
אוקיי.
אז מה פוגם באמת בתחושת השלמות?
האגו שלי.
שהוא מפריע לי מה?
הוא מפריע לי לראות את האמת. איך הכל מגיע בצורה מושלמת, מפני שאם מחוץ על האגו, למעלה מאגו, אני רואה עוד עולמות שמשלמות את העולם שלנו, מציאות נוספת, שאז אני רואה, לא בפרגמנט אחד, אלא בתמונה שלמה, שהכל מושלם.
אז שלמות זה מצב של אמת?
כן. זה סינונים.
וכרגע אנחנו בעצם חיים במצב שאין לנו את האפשרות לראות את האמת, ולכן אנחנו לא חשים את אותה שלמות?
כן.
זאת היא הרגשה? אני רוצה שנייה לחזור למה שאמרת לפני כן, שזה מצב סטטי, של מערכת שנמצאת במצב סטטי. במצב סטטי יש איזושהי הרגשה, מצב סטטי זה נשמע מצב משעמם, זאת אומרת שאין
לא,
איזה...
לא נכון. נהנים מזה שמשיגים את השלמות של כל החלקים. עד כמה שהם נמצאים ביניהם, בהתקשרויות, בהשלמה כל הזמן, אבל לא מתוך החיסרון, אלא מתוך האהבה.
אז מה סטטי במצב הזה ומה...
שאין להשלים מערכת מצד החיסרון שבה, אלא היא תמיד הולכת ומשלימה את עצמה מצד האהבה שבה.
אז מה שסטטי זה המצב של האהבה בתוך המערכת הזאת?
כן.
ובתוך המערכת שמצב האהבה שם הוא קבוע.
הוא קבוע ומתפתח.
איך הזמן. זה יכול להיות?
איך יכול להיות? כי הקשרים כל הזמן מתפתחים ומתפתחים. באהבה תמיד אפשר להוסיף.
באהבה תמיד אפשר להוסיף. הרב לייטמן, אנחנו עם המשפט הזה חייבים לסיים, כי הזמן שלנו נגמר. תודה רבה בינתיים, אנחנו נעזור, יש לנו עוד שאלות, זה נושא מושלם. תודה רבה, תודה יעל, תודה שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות. Yeah.